ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. תומר ואילנה היו בני 38 כשהם הכירו, שניהם רווקים מאוד וקרייריסטים מאוד, שלא ממש התפנו לזוגיות רצינית עד אז. כמו לרוב האהבות, גם לאהבה הזאת הייתה התחלה מבטיחה. היה שם תמהיל נכון של אהבה, חברות, משיכה והערכה, ונראה היה שזה ממש זה. הוריה של אילנה היו מאושרים, הוריו של תומר קצת פחות. אילנה הייתה אמנם חכמה וקרייריסטית, אבל היא גדלה בפריפריה למשפחה מהמעמד הבינוני. הורי המהנדסים שעלו בשנות ה-70 מברית המועצות ועבדו קשה, ולא היה שם הרבה כסף. תומר, לעומת זאת, הגיע ממשפחת תעשיינים שורשית ועשירה. הוריו שלטו במשפחה באמצעות הכסף ושפטו אנשים לפי מפלס חשבון הבנק שלהם. מה זו מתמיד היה לו ברור שאם הוא מתחתן, הוא יידרש לחתום על הסכם המון, כמו אחי ושתי אחיותיו, וכשהוא סיפר לאילנה על הסטנדרט המשפטי, היא הפתיעה ואמרה שאין לה שום בעיה לחתום על הסכם המון, גם אם לא מתחתנים. טוב, אז עורך הדין המשפחתי ערך הסכם שקובע הפרדה רכושית מוחלטת, והמשמעות של זה היעדר שותפות רכושית ביניהם. לא רק בכספים שהתקבלו ממשפחתו עמידה, אלא בכלל, כל מה שרשום על שמו שייך לו, וכל מה שרשום על שמה שייך לה, בעבר, בהווה ובעתיד. זה הסכם כזה, הפרדה רכושית. אילנה חתמה על ההסכם בלי איסוס. הכסף שלו לא עניין אותה, היא ממש שמחה על עצמה. אני אעשה כאן ספוילר קטן וכבר אומר לכם שהיא ממש צדקה. ממש. לאחר פחות משנה של מגורים משותפים, התחילו התקפי הזעם. היא זוכרת שבפעם הראשונה היא הייתה בהלם. היא מילאה בערב את המדיח בכלים ושכחה להפעיל. בבוקר תומר רצה לשלוף כוס נקייה מהמדיח והמדיח הסריח. הוא התחיל לצרוח כמו מטורף שהמדיח מסריח כמו הפה שלה ושהיא לא מסוגלת לעשות שום דבר כמו שצריך כי היא דפוקה. למרות שמאז התנפצו עליה הרבה מאוד התקפי זעם, זיכרון הראשון שבהם תמיד מעלה דמעות בעיניה. הייתי צריכה לעזוב כבר אז, דיברה חוכמת הדיעבד מגרונה, אבל היא לא עזבה. כבר בצהריים של אותו יום, תומר שלח לה זר ורדים אדומים למקום העבודה, וצירף אליהם פתק, אהבת חיי. והיא שלחה לו תמונה של הפתק ושאלה, זה אני? והוא ענה, מצטער אם הגזמתי בבוקר, אוהב אותך. ובערב הוא היה מקסים במיוחד. וכך חלף ההתקף, ושכחה השערה, וקלו המים. אילנה הייתה מטאור. גיבלה חבילות של אופציות ובונוסים מדי שנה. החברה שבה היא עבדה הפכה לכוכב עולה בנסדק, וחשבון הבנק שלה הלך ותפח בהתאמה לשוויין המאמיר של המניות. כאן התחילו הבעיות. ההתקדמות של תומר הייתה איטית הרבה יותר, והאופציות שהוא קיבל לא היו שוות הרבה. בניסיון להיות כמו אילנה, הוא עזב וניסה להתקבל לחברה אחרת, אבל הוא מצא את עצמו מובטל במשך תקופה לא קצרה. בעיה כלכלית לא הייתה לו, כי ההורים שלו הזרימו לו כספים בלי הגבלה, אבל התסכול שלו הלך וגבר, ועימו גם תדירות התקפי הזעם שלו. עכשיו, במקום התנצלויות, התחילו טיפולי שתיקה שנועדו להמחיש לה שהוא כועס שהיא גרמה לו לאבד שליטה. מכירים את זה? והתחילו גם הקטנות והשפלות, התעלובת נפש וסתומה, לא מבין מי נתן למטומטמת כמוך לנהל אנשים, זונה רוסייה, כשאת יושבת בישיבות הנהלה, אל תשכחי לרגע שאת סתומה בלחץ, ועוד ועוד. אבל היה גם טוב בין לבין, וכשהיה טוב, זה מדהים. תומר שכנע את אילנה, שאין אדם בעולם שאוהב אותה יותר ממנו, ובגלל שהיא מינה שהוא באמת אוהב אותה, היא גם האמינה לו שהיא מטומטמת, סתומה בלחץ, ושתכף, כך היא חשבה, כולם יווכחו בכך. וכך בכל פעם שאילנה קיבלה שבחים על עבודתה או זכתה לבונוס מכובד, כל בתוכה אמר שתכף הם יגלו שהיא בסך הכל מתחזה. ובעוד רגע מישהו יחשוף את האמת שהיא פשוט סתומה, כמו שתומר נוהג לומר. בואו נדבר רגע על תסמונת המתחזה. בסוף שנות ה-70 של המאה הקודמת, דוקטור פאולין רוז קלנס ודוקטור סוזן איימס שמו לב לתופעה מעניינת בקרב סטודנטיות מצטיינות באוניברסיטה שבה הם לימדו. אותן סטודנטיות חוו חוסר ביטחון משמעותי ביכולות שלהם, למרות שהיו להם הישגים גבוהים באופן אובייקטיבי. הם החליטו שאולי שווה לחקור את העניין, וערכו רעיונות עומק עם 150 נשים מצליחות, כולל סטודנטיות לתארים מתקדמים ונשות מקצוע בתחומים שונים, ואכן רבות מהנשים האמינו שהן לא חכמות באמת, וחשו שההצלחה שלהם נבעה ממזל, קשרים או מאיזושהי תרמית, ולא מהיכולות האמיתיות שלהם. רבות מהן חששו שהתגלו כמתחזות שאינן ראויות למעמדם. עוד בילדותה, כבת להורים עולים, היא סבלה מתחושת נחיתות אל מול חבריה. הוריהם הישראלים נראו לה תמיד כלילים אל מול ההתנהלות הלא תמיד מותאמת של הוריה, שמאוד ניסו להשתלב בחברה הישראלית, אבל התקשו להבין את כל הניואנסים. עם רקע כזה בילדות, היה לו מאוד קל לגמד אותה, וכך הישגיה בעבודה היו קלילים, קרקע פוריה לפריחתה של תסמונת המתחזה. אילנה הייתה כבר כמעט בת 40, ורצתה להאמין שמשהו ישתנה אחרי שהביאו ילד לעולם. כשהיא לא הרתה באופן ספונטני, הם נשלחו לסדרת בדיקות. תומר סרב להיבדק וטען שאצלו הכל בסדר, ושהיא כנראה לא מצליחה להיכנס להיריון, כי היא כבר סקנה. הבדיקות שלה דווקא היו תקינות יחסית לגילה, אבל לא היה זמן להתווכח, והם פשוט התחילו בטיפולי פוריות, שבסופם אילנה הרתה, ולשניהם היו רגעים מאושרים של ציפייה לבנם הבכור. עד מהרה, גם ההורות המאוחרת שלהם הפכה לשדה קרב. תומר לא אפשר לאילנה להיות האמא שהיא רצתה וקיוותה להיות. היא הייתה נתונה לביקורת מתמדת על כל תנועה שהיא עשתה. היא לא יודעת להניק, לא ככה מחליפים חיתול, למה היא כזו שמנה עדיין שבוע אחרי הלידה, כן? למה היא בחרה דווקא את הבגדים האלה, ולמה להזזל היא מטומטמת גם כאימא. עד מהרה, תומר השתלט על התפקיד ההורי, וניסה לדחוק את אילנה הצידה כמעט לחלוטין, רומז שאולי כדאי שהיא תחזור לעבוד, ותשאיר לו את חופשת הלידה כדי לטפל בילד כמו שצריך, כי רק הוא יודע. והיא האמינה לו. היא האמינה לו שהיא אמא גרועה, שפשוט אין לה את זה, ובבושת פנים עשתה כל מה שהוא אומר. יום אחד תומר היה באיזה רעיון עבודה, והיא נסעה עם התינוק להוריה. היא לא אמרה לו מראש שהיא נוסעת, כי היא ידעה שהוא לא ייתן לה, שהוא יאסור עליה, והיא לא הבינה מאיפה היה לה את האומץ לעשות את זה. כשהוא חזר הביתה ולא מצא אותה, הוא התקשר והיא אמרה לו, אני אצל ההורים שלי. כן, כן, אני אצל ההורים שלי עם הילד. שתיקה הסתררה על הקו. את לקחת אותו לבד במכונית, תומר נדם? לא פחדת, הוא שאל בכל שקט. והיא ענתה, פחדתי רק ממך, תומר. בצדק הוא ענה. יש לה חצי שעה להחזיר אותו הביתה. הוא אמר והוא ניתק את השיחה. אילנה קלטה שאימא שלה שמעה הכל והתביישה. מה קרה לך, אילנוצ'קה? שאלה אימא. למה את צריכה לפחד ממישהו? אילנה התחילה לגמגם משהו על זה שהיא לא התקנה אותו לפני הנסיעה, ואמא שלה אמרה לה, אילנוצ'קה, תומר לא הבוס שלך. אישה לא צריכה אף פעם לפחד מהבעל שלה, ואם היא מפחדת, זה סימן שצריך ללכת. אילנה התחילה לבכות ואמרה שהיא מפחדת שאם היא תעזוב אותו, הוא ייקח לה את הילד, והוא יוכיח שהיא לא אמא טובה, ושהוא יודע לטפל בו יותר טוב ממנה. נו, אף אחד לא לוקח תינוק מאמא שלא ידעה עם מה לומר לה. את אמא טובה, אני רואה איך את מטפלת בו. אין לך מה לפחד. הכי גרוע זה לחיות בפחד בבית שלך. הבת שלי לא צריכה לפחד מהבעל שלה. וכך, בבת אחת הסירה אימה מעל כתפיה את משקולת הפחד. מסתבר שלמילים אימהיות יכולים לפעמים להיות כוחות על. אילנה חזרה הביתה. היא ידעה שיגיע התקף זעם. אבל להפתעתה תומר דווקא היה רגוע. שאל אותה איך היה, ואם התינוק בכה בנסיעה, והיא אמרה שהיה ממש בסדר והוא לא בכה. ואז תומר אמר בשקט. שקט שהיה יותר מפחיד מהתקף זעם. פעם אחרונה שאת עושה דבר כזה, את לא לוקחת אותו בחיים לשום מקום בלי שאישרתי לך. הוא לא ציפה שהתשובה שלה תהיה, אני רוצה להתגרש ממך, תומר. אני לא מוכנה יותר לחיות בפחד ממך, אתה לא הבוס שלי. הוא הביט בה, והוא חייך חיוך מרושע. אופה, את רוצה להתגרש? את מוזמנת לקחת את הדברים שלך ולעוף מכאן. הילד נשאר איתי, אני אוכיח בבית משפט שאת לא ראויה להיות אמא. כמובן שהיא לא הלכה לשום מקום באותו רגע, אבל הרכבת כבר יצאה מהתחנה. ההחלטה התקבלה למרות הפחד. וכשהגיעה אליי, היא כבר ידעה שהיום שיקחו לה את הילדים, הוא דפוס נרקסיסטי ידוע, אבל היא חשבה שבמקרה שלה, הוא באמת יכול להוכיח שהוא הורה יותר טוב ממנה. הרגעתי אותה, ואמרתי לה שהמקסימום יהיה חלוקה שווה של זמני שהות, ואף אחד, אבל אף אחד לא ייקח מנת הילד. נדרשו עוד כמה פגישות עד שהיא נרגעה ועזרה אומץ. בסופו של דבר הגשנו בקשה ליישוב סכסוך ונקבעה פגישת מסע ומתן עם עורך הדין של תומר. הוא הגיע לפגישה ולהפתעתו אמר שהוא מסכים לאחריות הורית משותפת ולחלוקה שווה של הסדרי השהות. הוא הוסיף ואמר שהוא, העורך דין, כן, שהוא הסביר לתומר שאין סיכוי למשמורת מלאה שלו ושהילד צריך אימא. עורך הדין המשיך ואמר שהוא מבקש גילוי מלא של כל הכספים והמניות והאופציות, ומבקש שנמנה בהסכמה מומחה לביצוע כל החישובים הנדרשים לצורך איזון המשאבים. הוא דיבר בשקט ביטחון ונתתי לו לסיים בשאלה, יש מישהו ספציפי שאת רוצה למנות? אתה רוצה לומר לי שתומר לא אמר לך שיש ביניהם הסכם של הפרדה רכושית? שאלתי. עורך הדין שתק והביט בתומר בשאלה. ההסכם הזה לא תקף, אמר תומר בביטחון, לא השארנו אותו בבית משפט. נראה היה שהוא עשה שיעורי בית. הבאתי בעורך הדין ואמרתי, ידועים בציבור הם לא ניסו מעולם, הוא לא אמר לך. עורך הדין שוב הביט בתומר שמשך בכתפה ואמר, מה זה קשור? הוא לא הסכים להתחתן איתי, יוסיף אילנה, הוא אמר שאני מטומטמת מדי בשביל להיות אשתו. מזלה, חשבתי ולא אמרתי כלום. הפגישה הסתיימה. עורך הדין הזה, שדווקא מבין עניין, לא המשיך לייצג את תומר. במקומו הגיע עורך הדין שהחליטה לנהל מאבק גם על הילד, גם על הכסף, הגישה תביעת משמורת וטענה שאילנה אימא לא קשירה, ודרשה לבצע בדיקת מסוגלות הורית על תינוק, כן? אנחנו הסכמנו לכך בכתב ההגנה. בתביעת הרכוש היא דרשה מחצית מהכל וטענה שההסכם אינו תקף. ואז היה את הדיון הראשון. שופטת הייתה מאוד מאוד ברורה. הסתכלה עליהם, אמרה, לא תהיה בדיקת מסוגלות הורית לתינוק ולא חלוקת רכוש, אין כאן על מה לריב, אם אתם תחפשו בכוח לנהל תיק, אני אחייב בהוצאות כבדות. תומר הבין, המשחק